היי, כאן שירי מצוות מוצרלה. הפרק שאתם הולכות והולכים להאזין לו עכשיו הוקלט לפני השבעה באוקטובר. החלטנו לפרסם את הפרקים האלה בגלל שאנחנו שומעים את הצורך החזק מהקהילה לחזור ולשמוע תכנים מקצועיים. השתדלנו כמובן לעשות את ההתאמות לתקופה הנוכחית. בהמון תקווה לימים שקטים יותר, צוות מוצרלה. האזנה נעימה. היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו בגוגל קמפוס פור סטארט-אפס, ברחוב האמנים, שזה האולפן המגניב שלנו. ואנחנו נמצאים כאן עם זיו פיצ'ון, היי.
היי, מה נשמע שירי?
שמעולה. שזיו הוא דירקטור אוף פרודקט בחברת ווין AI, שככה עשתה יחסית הרבה רעש לאחרונה, לא יודעת אם מישהו מכם ככה הספיק לא לשמוע עליה. והוא בא ממותג, הוא בא עם חולצה של ווין, שאתם לא יכולים לראות אותה, כי אתם כנראה שומעים את זה כפודקאסט.
מאוד גאים במותג.
כן, אנחנו רואים אותו הרבה, את כל הצהוב הזה.
הייתה התלבטות בין צהוב לסגול, אני
בעד סגול, אבל...
גרמתי להם שיהיה צהוב.
לא.
We have to stand out.
זה עוזר, אין ספק שזה עוזר. טוב, אז אני חושבת שתתחיל קצת אולי בלספר על עצמך, למי שלא מכיר אותך, ואז נצלול מי אתם בווין ומה אתם עושים.
קדימה.
יאללה.
אז כמו שאמרת, זיו פיצ'ון, בן 38, נשוי לאלונה, שהיא גם מנהלת מוצר, ככה שאנחנו משפחת פרודקט. אבא ללין, בת 2.9, אבא לליו, בן 9 חודשים. לא ישן הרבה. אני מתחיל בעצם, הקריירה שלי אפשר להגיד מתחילה בתור עתודאי לתעשייה וניהול, אחרי זה שירדתי ב-8-1-6 שנים, בעיקר בתפקידים של ניהול מוצר וניהול פרויקטים, לא המוצר המודיעיני, אלא יותר מוצרים פנים ארגוניים. לאחר מכן בכלל הלכתי להיות יועץ בתחום הפאשן ריטל. אני, כן, תמיד צוחקים שאומרים
פרק טריוויה שלא ידעתי עליך.
לגמרי, אני לא סתם זה, אני גם לרוב מציג את זה בתור מומחה אופנה, למרות שהקשר בין זה לבין איך שאני מתלבש הוא מקרי בהחלט, אבל...
הצהוב, הצהוב, זה...
לגמרי, לגמרי. בעיקר בתחום של איך להשפיע על האופרינג של הלקוחות שלנו, מותגים בינלאומיים ומקומיים ברחבי העולם, איך לעשות שהם יעשו יותר טוב בחנויות שלהם. בעצם עשיתי דרך בתוך הקבוצה הזאת, שהייתה קבוצת ייעוץ, עד כדי בעצם להקים קבוצת מוצר, שלקחה את שבנתה מוצרים שיאפשרו לנו לדלבר איך יותר מהר, ובסופו של דבר גם עשינו ספין-אוף לחברה. לקחנו את המוצרים שיצרנו והפכנו אותם למוצרים שהם תוכנה סטנד-אלון, 3 שנים עד שניהלתי את החברה בעצם. עד כדי גיוס ועד כדי הכנסות משמעותיות של מעל 5 מיליון דולר ARR, ובעצם אחרי 8 שנים אמרתי אני מחפש רגע איזה ריגוש אחר, בעיקר לבנות משהו from scratch, כי שם בעצם הפשן שלי. ולמזלי, או למזלם, אלעד ובר חיפשו באותם זמנים את האיש פרודקט הראשון שלהם, איך שהם הקימו את ווין AI, הם חיפשו את האיש פרודקט, והיה לנו קליק מיד, ומשם זה היסטוריה. אז בהתחלה באמת זה היה לעשות את הכל מהכל, מהאפיון, דרך העיצוב, דרך הטיקט בג'ירה, והיום כבר יש לי שתי עובדות מדהימות, עדן ודניאל, ו... אנחנו בעיקר, המיקוד שלי בחודשים האחרונים היה בתחום ה-AI וה-GPT, שזה פחות או יותר מה שבאנו לדבר עליו היום.
כן, אז קצת לפני שנדבר על ווין, היום אנחנו בעצם הולכים לפצח את החלק של, או להבין איך אתם פיצחתם את החלק של...
של ה-AI בווין AI.
בווין AI. לא, באמת, כי זה חלק של, כאילו ה-AI בתוך ווין AI הוא חלק כל כך מרכזי, ומצד שני זה חלק ש... מורכב לפצח אותו, זאת אומרת, הוא לא כזה, אוקיי, על הדרך או משהו כזה, כמו שלפעמים כזה אנחנו כיוזרים נוטים לחשוב. אז זה מאוד מעניין ככה לשמוע את הזווית שלך ואת הדרך שאתם עשיתם סביב כל העולם הזה שלי, שהוא באמת מאוד מרכזי באופרינג שלכם. אז בוא תספר לנו קצת על ווין למי שלא שמע עליכם ולא מכיר ולא יודע מה החלק של ה-AI בווין AI.
כן, אז ווין בעצם נוצרה כדי לפתור כאב מאוד עצום בצוותי מחירות. בעצם אלדד הוא בא מהתחום של מחירות, ובר הפאונדר, ה-CTO, הוא הגיע מהעולם של סייבר, הטקטור התוכנה, ואלדד עשה אידיאשן מאוד מאוד רחב של כמעט שנה, ובעצם גילה שיש כאב מאוד גדול בצוותי מחירות. יש המון המון כלים שעוזרים להם במסביב, ובסוף אין אופרינג שנותן להם את העזרה ואת לפתור את הכאב במהלך הפגישה ומיד אחריה. אז זה ככה לקחת אתכם לאיזשהו מסע בפרסונה שאנחנו מדברים עליה, אז אנחנו בעיקר מדברים על איש מחירות, או אם צריך להיות מדויקים, אקאונט אקזקיטיב, זה שסוגר את העסקאות, זה הפרסונה המובילה שלנו. הוא עושה בעידן פוסט קורונה בין 3-10 שיחות ביום. עכשיו דמיינו, סיים את היום שלו, הרבה back to backים, הוא מנסה להיזכר עם מי הוא דיבר, על מה הוא דיבר.
אין לו מושג בגדול.
איך אומרים הצעירים? חרבו דרבו. ובעצם הכאב העצום פה זה מתחבר בסוף גם לכאבים של פרסונות אחרות. עכשיו אתה צריך לשבת להתקן את ה-CRM עם כל המידע הרלוונטי, לשים את הדברים בצורה מדויקת. יש המון המון דיבור בעולם המחירות על CRM hygiene שהוא מאוד מאוד לא hygiene. ואנחנו חפשים פה בעצם המטרה הייתה לבוא ולעזור לו בזמן הכי חשוב הזה, זמן הפגישה, ומיד אחריה שהכל יהיה בראש שלו, שהוא ידע שהוא עובר על הדברים, שהוא ידע שהוא שואל את השאלות שהוא צריך לשאול תוך כדי הפגישה, שהוא תופס את המידע כמו שצריך. ולאחר מכן שזה נכנס למערכות, ונוספנו גם עוד נדבך, שזה עוד איזה ג'וב שככה על הדרך ידענו שמראש שצריך אותו, וזה בעצם לשלוח את האימייל פולו-אפ מיד ללקוח בסוף הפגישה, כי זה אגב יותר חשוב לאקאונט אקזקיוטיב מאשר למנהל שלו. המנהל שלו רוצה שהמידע ב-CRM יהיה מעודכן.
ואותו בן אדם רוצה, כמו שאמרנו, להכניס כמה שיותר פגישות בתוך היום הזה, נכון? ובתוך הפגישה, הדבר האחרון שמעניין אותו זה להדכן את ה-CRM, מעניין אותו למכור.
נכון, נכון. הם בעצם אומרים, כל העבודה הזאת היא עבודה שהיא לא מעניינת אותנו, היא לא מה שבנו לעשות, זה עול מבחינתנו, ואפילו יוזר שדיברנו איתו לאחרונה אומר, תקשיבו, אני מקבל תשלום על 40 שעות עבודה, אני עובד 52, למה? כי כל ה-12 שעות הנוספות זה על כל הפרודקטיביטי שאני צריך לעשות, ולהראות שאני עובד בתוך המערכות.
וזה לא מעניין אותי. וזה לא מעניין אותי. אני לא רואה את הערך בזה.
נכון, אם אתם יכולים להביא לי את ה-12 שעות האלה בחינם, אני אהיה אותם עם הילדים, עם המשפחה, אני אעשה דברים לעצמי, אני אביא עוד לקוחות, אני אעשה עוד דמויים. אז זה ככה כן מאוד מאוד חזק, וכאילו אם מדברים על איך זה קורה, אז אנחנו בעצם מצטרפים לכל הפגישות מחירה, מצטרף בוט, והוא לוקח את הטרנסקריט בזמן אמת, ועושה את הניתוח מאחורי הקלעים, ששם קורה הקסם, ואם מסתכלים כאילו על פתרונות של הקלטות, או דברים כאלה, אנחנו תמיד נזכיר את גונג, שהם מאוד מפורסמים בעולם הזה, ואת פיירפלייז, שגם הופכים להיות פתרון הקלטה מאוד מאוד חזק, בסוף יש פה איזשהו לג אחרי הפגישה של בין רבע שעה ל-45 דקות שהם צריכים לחכות לתמלול ואז רק לניתוח, וגם אז הניתוח הוא לא מאוד מדויק למה שהאיש מחירות צריך. אנחנו באים ואומרים, תוך כדי הפגישה אתה כבר תקבל את הערך, ומיד אחריה, 30 שניות, יש לך את כל הניתוח של הנתונים, אתה יכול בלחיצת כפתור או שתי לחיצות כפתור, סיים את כל העבודה שלך. ובאמת היוזרים שלנו מראים שהם מסיים את העבודה הזאת תוך בין 2 ל-4 דקות, שהבנצ'מרק הוא בין חצי שעה ליומיים. אז זה ככה הראה לנו שיש לנו פה התכנות מאוד גדולה. מפה בעצם אחד הדברים ששאלנו את עצמנו, אבל אוקיי, בכל העולם הזה, איך בכלל יודעים שאנחנו עושים עבודה טובה? כי בסוף בעולם של AI וניתוחים סטטיסטיים, מודלים סטטיסטיים, אני מניח שחלק מהקהל מכיר, ומי שלא, אז מדובר על coefficient of determination,
למי שלא מכיר נגיד.
אז יש לנו מודל סטטיסטי, ואז אנחנו בודקים עד כמה הוא מדויק. והספרות אומרת, אם אתה מגיע ל-70% דיוק, יש לך מודל סטטיסטי טוב. ואז בא הליד ריסרצ'ר שלנו, אומר, מעולה, יש לנו מודל שמצליח 85%.
מדהים.
מדהים, יאללה, יאללה, איפה האקזיט? מה? התוצאות היו ממש ממש גרועות, וזה לא אמר כלום בגדול, ואז גילינו מה גילינו, שהמודל הסטטיסטי הזה מאוד מאוד מגלה את הפלאף, שזה השפה המקצועית לקשקושים, אני ואת מדסחת מחירות, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על דברים שהם לא באמת צריכים להתאפס, את זה מזהה מצוין, ולכן זה יוצר איזושהי הטעיה שהמודל מאוד מדויק. אז עברנו בעצם למשהו אחר לחלוטין, הוא מאוד מאוד מקובל בעולמות ה-AI וגם בעולמות ה-Health, שזה ה-True Positive, True Negative, False Positive, False Negative, נגיד כאילו למי שלא מכיר, נגיד אנחנו תמיד אוהב לקחת את הדוגמה של הקורונה. אז נגיד יש לי קורונה, אני עושה בדיקה, מראה שיש לי קורונה. זאת אומרת, זה true positive, הוא זיהה נכון שיש לי קורונה. היה ויש לי קורונה אבל אני מראה שאין לי קורונה, זה מה שנקרא false negative. הוא טעה בזה שהוא אמר שאין לי קורונה. אם אין לי קורונה אבל הבדיקה מראה שיש לי קורונה, זאת אומרת היא מזינה אותי במצב שאומרת יש לך קורונה בתחס אבל אני הולך להיות בבידוד סתם, זה false positive, ואם אני, אין לי קורונה והבדיקה מראה שאין לי קורונה, כל טוב, true negative. אבל זה שמות שמות קשה לעבוד איתם ביום יום, בייחוד שאנחנו רוצים לחבר גם את האנשי ריסרצ' וגם את האנשי פיתוח לערך ללקוחות, אז אנחנו בעצם עברנו למשהו שהוא יותר נגיש ויותר מלמד את חוויית הלקוח, שזה אני חושב חלק משמעותי באיך שאנחנו הצגנו את הדברים, כי זה הפך להיות שפה בארגון, ואני חושב שזה משהו ששווה בעצם, שכל מי שעוסק ב-AI ייקח את זה לכיוון הזה, בייחוד ב-AI שנותן סיווג תוצאות. אז אנחנו מדברים בעצם על מצב שבו יש לנו היט, והיט אומר, יש פה פריט מידע, זיהינו אותו, תפסנו אותו, זה הכי טוב שיש, אנחנו רוצים שרוב הדברים יהיו ככה. יש את הצד הפחות יפה, שזה הספאם. זאת אומרת, אמרנו לך, יש פה company size, 30 אנשים, בפועל לא נאמר ולא שום דבר, אנחנו מזינים אותך במידע שהוא שגוי, אז זה הספאם, וזה נותן שם מאוד חזק. זאת אומרת, אנחנו רואים ספאם, אז יש ספאם, אז גם מאיר אנשים, כזה, עכשיו אני אומר, תקשיבי, יש false positive, לא, זה לא מעניין, יש ספאם, הלקוח עובד ספאם, אז זה משהו שמאוד עוזר, ויש את המיס, זאת אומרת, היה דיבור על משהו, ואנחנו לא תפסנו אותו, כל השאר זה בעצם לא מעניין, זה דברים שהם לא נושאים שמעניינים אותנו, לא היינו רוצים לתפוס אותם, אנחנו קראנו לזה בורינג, וגם זה יוצא מכל החישובים שלנו.
זאת אומרת, יש כאן חלק מאוד גדול, כמו שאתה אומר, להנגיש את השפה, שהיא כביכול שפת AI מאוד מאוד מורכבת, כמו ארבע קלסיפיקציות האלה, בתוך החברה אפילו, לאיזה שהם מושגים שהם ממש מהיום-יום שלנו, שכולנו נכון. מכירים אותם ויכולים להתחבר אליהם, כמו ספאם.
בשפה משותפת, שיכולה להגיע מה-Customer Success ואיש המחירות, ומי שמטפל בלקוח, עד ה-Data Science ועד ה-Engineer שעובד על המודלים, וכולם מדברים באותה שפה. ואז יש לנו אפילו ערוץ שאנחנו כזה עושים בו spam production, וכזה הם אומרים להם, אוקיי, פה יש spam, פה יש spam, פה יש spam, ואז אנחנו יודעים כאילו איפה לטפל בבעיות האלה ואיפה למקד את עצמנו, מזה גם נגזרים תיעדופים, איפה שאנחנו חווים יותר spam, אז אני בתור מנהל המוצר יודע להגיד, אוקיי, יש פה עכשיו talking point, כאילו אני משקלל את המצב של, יש talking point שהוא חשוב, נגיד, talking point שהוא הכי חשוב אולי, זה ה-next steps. זה בתוך אחד מכרע, אתה צריך לדעת מה ה-next step שלך, ואם הוא חווה הרבה spam, אז אני רוצה זאת אומרת, שני המשקלות האלה של חשיבות הטוקינג פוינט, שזה בעצם פיסת המידע שאני רוצה לאסוף, וכמות הספאם שאני חווה בה, הם גורמים לי לתעדוף, וזה עושה פליים מבחינת העבודה של הצוות, וכולם רואים את השפה, וזה אני חושב שאחד הדברים שניסחנו אותם כבר בתחילת הדרך, וזה גם עזרנו להבין שאנחנו נכשלים. שזה החלק הפחות כיפי.
בדיוק. אז אתה אומר, אנחנו נכשלים. מה זה אומר אנחנו נכשלים?
אז ככה, שקמנו את המטריקות האלה, אז בעצם התחלנו לעבוד עם מודלים של קלסיפיקציה, אני לא אעלה אתכם במושגים, אני לא בטוח שאפילו אני יודע מה היו המודלים של הקלסיפיירים שהשתמשנו בהם, ואז פשוט אמרנו, היה לנו לקוח, דיזיין פרטנר. ואמרנו, אתה עכשיו, אנחנו מריצים שיחות שלך, ואנחנו רואים את התוצאות. ועשינו 3 חודשים של ניסיון על כל המודלים, ושייפנו את המודלים והכל, הגענו למצב שיש לנו 80% היט ו-20% ספאם. זאת אומרת, על פניו, הגענו ליעד.
שמע סבבה, כן?
כן. ואז עלה עוד לקוח, השתמשנו באותם מודלים, וגילינו שאנחנו רחוקים מאוד. זאת אומרת, מה שקרה פה בשפת ה-AI, זה overfit. זאת אומרת, המודל שיצרנו היה מאוד מאוד fit לדאטה.
ללקוח הספציפי הזה ולדאטה שלו.
בדיוק. ואז אנחנו, אוקיי, אז עכשיו אנחנו נלך לגנרליזציה, ננסה. הולכים, הלוך, חזור, כל פעם שאנחנו זזים ללקוח חדש, כל פעם שאנחנו מנסים להביא טוקינג פוינט חדש, אנחנו חוטפים ספאם. ושוב, זה לקוחות שהם חברים, זה כבר ייצרנו איתם קשרים, והכל בסדר, כאילו כולם מקבלים את זה בהבנה, שאנחנו בתחילת דרכנו, אבל בסוף, הביטחון במערכת לא עולה. ובעצם זה אחד הדברים שהכי היה לנו קשים, והלכנו למודלים אחרים, שהם יותר מודלים של ניתוח טקסטואלי של מילות מפתח, הם מאוד עוזרים להבין האם דובר על מילות מפתח מסוימות, וזה עבד לנו מאוד טוב, אבל בחלק מצומצם של השיחה. זאת אומרת, אם בחלק של השיחה יש חלק שאני שואל אותך, אוקיי, באיזה CRM את משתמשת? באיזה אימייל את משתמשת? באזורים האלה קל מאוד לתפוס את הקיוורד, כי הוא התשובה. אבל כשאני שואל אותך, what are you suffering from today? מה הכאבים שלך? What is your expectation from the solution? זה דברים מאוד רכים, דברים מאוד שקשה לתפוס.
תשובה מורכבת, כן.
קשה לתפוס את זה בקיוורדס. וגם שם היה לנו סדר גודל של איזה 3-4 חודשים שבהם ניסינו, ואז באמת אמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לעשות ניסוי, וניסינו שוב על הדאטה, וראינו שאנחנו עם המון המון עבודה והשקעה וזה, אנחנו לא מצליחים להגיע לתוצאות. ואז היה איזשהו אירוע סביב הלידה של ליאו, זה מצחיק, שבוע לפני שליאו נולד, ישבתי עם חבר לבירה, ככה פעם אחרונה שישבנו לבירה, והוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה רציניתי? תפתח את ChatGPT, תיתן לו את הטרנסקריפט של השיחה, אתה תראה שהוא יביא לך את מה שאתה רוצה. עכשיו אמרתי, טוב, הצ'אט עוד יצא רק, זאת אומרת, בינואר זה היה, אז מעניין שהצ'אט עוד היה ממש כאילו בשלבים הראשונים שלו. באתי הביתה, לפני שחתי אישון, שמתי טרנסקריפט ב-ChatGPT, שאלתי אותו, what is the pain points? נתן לי תשובות, ואני כזה, פאק, מה קרה פה?
וואלה.
ואני אומר, אוקיי, יש פה משהו. עכשיו, מי שלא מכיר, וזה משהו שחשוב למי שרוצה להתנסות בעולם הזה, ל-OpenAI יש את הפלייגראונד שלהם, שהוא בעצם מייצג את המודל, זאת אומרת, מלבד הצ'אט, שהוא בשביל יותר כאילו קונסיומר.
End user, כן.
End user consumer, הפלייגראונד שלהם מאפשר לך לבדוק איך זה יעבוד ברמת התקשורת של שתי מערכות שמדברות אחת עם השנייה. אז עשינו ניסיון גם בצ'אט וגם בפלייגראונד, וראינו שאנחנו עושים ניסיונות, וזה עובד טוב, אנחנו צריכים טיפה לשייף, לסדר את הפרומט, שהוא יעבוד כמו שצריך, אבל יש שם כיוונים טובים. ובנוסף לזה, היה לנו שיחה עם לקוח פוטנציאלי, והוא הראה לנו שהוא מנסה לחלץ מידע מטרנסקריפט בעזרת הצ'אט, ואז כאילו אמרנו, אוקיי, אנחנו מתחילים לעשות שיפט.
יש פה משהו,
ואנחנו מתחילים להשקיע בלהבין איך אנחנו מפצחים את האירוע הזה.
ושוב, אתה מדבר כאן על ינואר, שזה באמת החיתולים של ChatGPT, ממש ממש ההתחלה שלו, עוד לפני שכזה מוצרים שאנחנו מכירים התחילו להכניס את ה-Generative AI, שזה באמת, זה כאילו, רוב המוצרים התחילו להכניס את זה באזור לדעתי אפריל, מאי,
כן,
כזה.
כן, יש איזשהו לגי.
זה הזמן שאנחנו מדברים עליו, ולהרבה אנשים מאוד מאוד קל לשכוח שעד אז בעצם מה שדיברנו עליו לא היה לנו כזה בשלף מודלים של AI, זאת אומרת הרוב היה כזה המודלים שאתה דיברת עליהם בהתחלה, כאילו המאוד כבדים של machine learning ובוא נאמן את המודל ובוא נעשה זה וצריך המון המון דאטה וצריך מאוד להיות אקספרט בזה.
נכון. הריסרצ'ר שלנו אמרנו, תקשיבו, אנחנו צריכים 5,000 שיחות. עכשיו אנחנו חברה שבקושי יש לה שני דיזיין פרטנרס, איזה 5,000 שיחות ואיזה נעליים. ובעצם ה-LLM אומר לך, עזוב, זה pre-trained. כאילו,
כן.
מי שלא יודע, GPT, Generative Pre-trained.
כן.
אז הכל אתה מקבל מוכן. אבל גם אז, בינואר, ה-API ל-GPT 3.5 עוד לא פתוח. פתוח רק ה-API ל-GPT 3. לא דבר בכלל על ה-API ל-GPT 4. אז התחלנו לעבוד עם ה-API של GPT 3. עשינו שם ניסיונות, הגענו לדברים, ולא צריך לספר לכם, אבל כמה שהצ'אט מחרטט, ה-API גם מחרטט, ואנחנו היינו צריכים לעשות המון המון פעולות שבעצם יעצרו את החרטוט הזה. ואם אנחנו ככה מנסים לכוון את זה לרגע איך אנחנו מגיעים לאיזושהי הצלחה, אז אמרנו, תקשיבו, אנחנו, יש לנו חלומות גדולים, אבל עכשיו בואו נמקד את עצמנו רגע ונגיד, מגיע להצלחה בחמישה נושאים. ולקחנו את החמש שאלות הכי משמעותיות בשיחות מכירה. אמרנו, נגיע להצלחה בהם, משם נמשיך. ואנחנו דיברנו על ה-next steps, שזה מה שאמרנו שמאוד חשוב בשיחות מכירה, ה-pain points, מה הכאבים שלך, אתה חווה, עכשיו, לא בכך זה שאלה שנשאלת אפילו בצורה מפורשת, זאת אומרת, אמרו לנו, אתה יכול לזהות מתי המוכר שואל את השאלה, ולראות את התשובה. אבל גם זה לא נשאל באותה צורה, אתה לא יכול לזהות אפילו את השאלה, כי כל אחד שואל את זה אחרת, אפילו לא שואל את זה. אחד שואל, what are your difficulties? אחד שואל, what are you looking to accomplish?
כן, לא יערה.
ו-capabilities needed, timeline ו-competitors, אלה ה-talking points שהתפקסנו בהם, ואז עשינו הרבה הרבה ניסוי וטעייה, ויש פה כמה דברים ששווה כזה, שנשים כאילו כדגש למי שמחפש, ולהבין איך לפתור את הבעיה הזאת, אז יש בערך ארבע דברים של למדנו משם. קודם כל, יש משמעות לסדר, של איך אתה עושה פרומט, זאת אומרת, פרומט, שאנחנו מדברים עם GPT בצ'אט, זה הכל נחמד וטוב, כי אנחנו מדברים איתו והשיחה מתגלגלת, והוא זוכר את הקונטקסט, אבל שאנחנו מתשאלים אותו בוואן שאט, ויש כמובן היום מודלים של פיו שאטס,
כן.
וכל מיני כאלה שאנחנו גם בוחנים, אבל כרגע אמרנו, אנחנו נשאל אותו בוואן שאט. איפה אתה שם את הטרנסקריפט? איפה אתה שם את השאלה? כמה שאלות אתה שואל בבת אחת? כל אלה משפיעים דרמטית על התוצאות, ויותר מזה שאנחנו עשינו הרצה, אמרתי לך, עשינו את הרצה של טרנסקריפט אחד וקיבלנו תוצאה. אבל כשעשינו הרצה של 20 טרנסקריפטים, גילינו שבסוף זה לא עובד ברמה שהיא טובה בסקייל. וכאילו נתקלנו בקושי הזה. ואז בעצם ניסינו להבין איפה אנחנו יוצרים את הפרומטים בצורה שהיא תהיה אמינה וטובה לאורך
לכולם
הרבה.
לכולם ולאורך הרבה שיחות ולאורך הרבה סוגים של בעצם
סוגים של מוכרים, סוגים של חברות, לא רק לחברות סייבר, או לא רק לחברות e-commerce, או לא רק לחברות health.
כן.
ולכל מיני סוגים של חברות, וכאשר הכותרת ששמנו לזה ברמת ההישג הרבעוני, התמה הרבעונית זה data capturing from day zero. עד שאני לא אצטרך, ואנחנו נצטרך בתור ווין, להשקיע בזה שיהיה לך data capturing, שיהיה לך את ה-data capturing בסיסי שלנו, רק תתחבר המחת ויש לך את זה.
כן. ופה אנחנו מדברים עוד על מצב שבו זה ChatGPT הגנרי, נכון? זאת אומרת, לא עשיתם איזה שהם טוויקים או איזה שהם דברים, זה נטו ChatGPT בלי התייחסות ספציפית. זאת אומרת, אני מניחה שהפרומט כן כלל את זה שזה טרנסקריפט של שיחת מחירה, ואני מחפש פה את ה-competitors.
נכון, נכון. אז בעצם יש עוד כמה שלבים של התפתחות שאנחנו עוד לא הגענו להם, כי כרגע התוצאות שלנו הן מאוד טובות, זאת אומרת, אנחנו גם התייחסות ל-use case. מאוד חשוב להגיד, האם זה שיחת מחירה, האם זה שיחת customer success, האם זה שיחת HR, מאוד נותן לו את הקונטקסט הזה, וגם אתה נותן לו את ה... אתה אומר לו, you are a sales person, you are an expert in sales, you are an account executive trying to close the deal. אז אתה נותן לו את הקונטקסט הזה, אז הוא יודע לקחת ולהשתמש בו. ואז נדבר כאילו על הצעדים להמשך, יש לנו פה אפשרות לעשות fine tuning, שזה מה שהרבה חברות עושות, לוקחות ומאמנות את ה... את ה-API על הדאטה שלהם, ואז כאילו אתה מקבל מודל שהוא יותר חזק מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להיזהר שאתה לא מקבל מודל שהוא narrow מדי.
לגמרי, כמו שהיה לכם בעצם בהתחלה.
כן.
ועדיין יש איזשהו חלק של ChatGPT, שגם אני חושבת שהזכרת אותו, הרבה פעמים הוא מחרטט. ומה בעצם עשיתם כדי להימנע מהדבר הזה?
וואי, זה היה... לפעמים אתה נזכר בדברים שחווינו שם, אתה אומר, זה לא יאמן. אתה מפעיל את ה... אנחנו עשינו, בגלל שאנחנו נותנים תוצאות תוך כדי הפגישה, אז אנחנו בעצם שולחים לו כל הזמן עוד ועוד חלקים של טרנסקריפט, ופתאום אנחנו מגלים שאחרי שלושה משפטים, הוא כותב לנו ב-next step, schedule a follow-up meeting. עכשיו, השיחה הייתה, hi, hello, how are you, where are you from? והוא שולח... follow-up schedule follow-up meeting, ואמרנו, טוב, זכרת, כאילו. ואז אנחנו רואים שהוא מחרטט ברמות. אחד הדברים שאנחנו בעצם הוספנו לכל הסיפור הזה, זה להגיד לו, תוכיח לי. כאילו, תראה לי מאיפה הבאת את זה, ככה שאנחנו נדאג אחרי זה לסנן את זה. זאת אומרת, הוא לא שיקר פעמיים. שהוא אמר שאין לו מקור לזה, אז הוא אמר, אין לי מקור לזה, ואז אנחנו ידענו לסנן את זה. אז זה ככה התמודד עם חרטוטים, וגם ברמת חוויית משתמש, גילינו שככל שהטרנסקריפט הוא קצר יותר, אז הוא מחרטט יותר.
כן, כי אין לו מספיק מידע להשלים בעצמו.
זה דיוק, הוא מודל קומפלישן.
כן.
אז אם אין לו הרבה מידע ויש לו בסוף כמות טוקנים, מי שלא מכיר, הצ'אט עובד בזה שיש לך כמות טוקנים שאתה שולח לו, וכמות טוקנים שאתה מקבל חזרה. אם אתה אומר לו, אני רוצה לקבל 500 טוקנים בחזרה, הוא ימלא לך את 500 טוקנים האלה, לא משנה אם יש לו מידע או אין לו מידע. אז גם התייחסות לזה, זאת אומרת, לשלוט בכמות הטוקנים של שהוא שולח פר תשובה, לדעת שאתה רוצה תשובות מצומצתות, אז אתה מבקש ממנו שיעשה את זה בפחות מילים או בפחות טוקנים, הוא מגיב לזה, והוא יודע לעצור את עצמו. וגם כאילו להגיד, אנחנו לא שולחים טרנסקריפטים, יש פחות מ-30 משפטים. זה היה המספר שלנו שאומר, שראינו ש-30 משפטים כבר מתחיל להיות תשובות שהן פחות מחורטטות.
כן, ובוא נדבר באמת על כזה הצלחה בסקייל. כי בסוף באמת, כמו שאתה אומר, להביא אחד ואת ChatGPT מחזיר לי, אוקיי, מגניב. אבל איך זה עובד באמת, כמו שאתה אומר, במאות שיחות?
כן, אז יש פה כמה אלמנטים. יש אלמנט אחד שאומר, קודם כל, איך אנחנו מפתחים פרומפטים. זאת אומרת, אם עד עכשיו אנחנו ישבנו והיינו בעצם בצוות שהיה בו researcher ו-data science, בסוף שני אנשים שיש להם קצב פיתוח פרומפטים X, וניסינו למצוא, ופיתוח פרומפט לא מסתיים בלכתוב את הפרומפט. אנחנו מריצים עליו QA, אנחנו מריצים אותו בהמון טרנסקריפטים, לראות שהתוצאות שלו הן רובסטיות, שאנחנו לא מספימים, שאנחנו נותנים תשובות שהן לעניין. ואז ניסינו לעשות כל מיני מנוברינג, ולהכניס אנשי QA, ושהטאגרים יעשו לנו QA וכאלה, וזה פשוט עבד מאוד איתי. ובעצם אמרנו, אוקיי, אנחנו עושים רגע שיפט, אנחנו ממציאים פה משהו שלא היה מעולם, אנחנו לוקחים משרה, לקח לנו איזה חודש עד שפיצחנו את המשרה הזאת, קראנו לה ג'וניור NLP אנליסט, אנחנו עוצרים אנשים רעבים, שבאו לבדוק את העולם החדש, ובאו ליהנות מהעולם החדש, ובאו להבין שיש פה משהו שהוא עתידי, ומטרתם, ומה שהם עושים, עושים בעצם את הפול סייקל, מהעניין שאומרים, אוקיי, עכשיו אתה צריך לעשות פרומט, ל-next steps, כותבים את הפרומט, עושים עליו את ה-QA, בודקים אותו בפרודקשן, עוקבים אחריו בפרודקשן, רואים את התוצאות שלו ויודעים כאילו ככה גם את הפירות של התוצאות שלו, ממש רואים איך היוזרים
קיבלו. עושים כאילו את כל התהליך end-to-end בעצם.
נכון, וזה היה שינוי דרמטי בקצב שלנו. אנחנו מאותו רגע היינו באיזה 10 talking points, 10 נושאים שאנחנו מחסים, אנחנו היום מחסים יותר קרוב ל-40. From scratch, from day one, אתה יכול להגיע, לחבר, ויש לך את התוצאות האלה בלי שום עבודה שלנו. ונכנסים גם מן הסתם, יש לנו לקוחות שהם לקוחות אנטרפרייז, הם מקבלים פרומפטים מקוסטמים שאנחנו יוצרים להם ממש בשבילם, בשביל היוז קייס שלהם. ואז מתחילות כל הדברים שהם קצת יותר קשורים לבקבון ולבקאנד של הדברים, ודברים לא נעימים. פתאום אנחנו חווים שפתאום המערכת לא מחזירה תשובות. ואומרים, מה קורה? גם לי שאנחנו מקבלים rate limit. rate limit למי שלא יודע, שאתה פונה ב-API לשירותים מסוימים, אתה בסוף יש לך איזשהו קצב שאתה יכול לשאול אותם. ואנחנו שאלנו בקצב כנראה גבוה יותר ממה שהיה צריך. ומה שעשינו כדי להתמודד עם זה, אז אמרנו, אוקיי, קודם כל, דיברנו על כמה אנחנו מתשאלים, זאת אומרת, באיזה קצב. אז אם תשאלנו כל 10 שניות, אז גדלנו את הקצב הזה, כי אמרנו, אוקיי, נתשאל כל 40 שניות, זה לא כזה נורא. ויותר מזה אמרנו, אנחנו צריכים פה רגע איזשהו פתרון שהוא יותר רובסטי, וגילינו שיש את אג'ור OpenAI, זאת אומרת שזה איזשהו יישום של OpenAI על גבי אג'ור. והוא נותן לך לעשות כמה רפליקות, ואתה יכול לעבוד במקביל, ואז הרייט לימיט שלך גדל. אם מישהו מה-OpenAI שומע אותנו, שלחנו בקשה לקבל 10 מיליון טוקנים בדקה, ולא עניתם לנו מעולם, אנחנו נשמח.
תחזרו לזיו.
אנחנו מוכנים לשלם. הכסף מוכן, הכסף על הרצפה. אז כן, אז זה ככה בתחום הזה, שהוא יותר כאילו ב-back of the API, וגם על פידבק לופ הזה של להבין, הוצאנו פרומפט לפרודקשן, האם הוא טוב, איך אנחנו משפרים אותו, אז הכנסנו בעצם את כל העניין של הג'וניור אנליסט לעבודה מול הפרודקשן, יש להם משמרת, כל פעם משמרת מתחלפת, שהם עובדים בשעון ארצות הברית, הם רואים את השיחות האלה בלייב, ואז הם רואים בלייב איפה אנחנו נופלים, אוספים את הפידבקים, ואנחנו עושים מנגנון של שיפורים כל הזמן.
זאת אומרת, זה ממש המנגנון שיפורים הזה, הוא ממש ממש בלייב.
לפעמים ברמה שאנחנו יכולים לתקן את הפרומפט מאוחר בבוקר, ולפעמים זה משהו שהוא טיפה יותר מורכב, שהוא צריך להשקיע פה טיפה יותר בסטרקצ'ר, ואיך ששואלים את השאלה, ואיך שמתארים לו את הסיטואציה, זה יכול לקרות גם באמת של ימים, אבל זה הסדרי גודל, זה כאילו בין שעות לימים. וזה משמעותי, כי אז הלקוחות רואים את המערכת משתפרת להם.
ממש.
ממש on the fly.
וזה, שוב, אני כאילו מסתכלת על זה, ואתה מתאר פה תהליך מאוד מאוד מהפכני, שעברתם במעט מאוד זמן יחסית. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן מאותה שיחת בירה בינואר, ועד עכשיו אנחנו בסוף ספטמבר. ואני, מאוד מעניין אותי ככה, איך נראית עבודה של מנהל מוצר בתוך WinAI. זאת אומרת, גם הקטע הזה של איך בכלל אנחנו מתעדפים, איך נראית עבודת מוצר בתוך כל הדבר הזה?
כן, זו שאלה לא פשוטה, בעיקר בגלל שאף אחד לא ידע את זה. זאת אומרת, כמעט אין רפרנסים, זאת אומרת, תמיד אתה יכול לדבר, ודיברנו עם אנשים שעשו את זה בעבר, אבל גם באנשים שעשו ניהול מוצר AI, זה היה ניהול מוצר AI אחר. זה היה יותר כזה, בוא נדבר על איזה מודלים אנחנו מתעדפים, בוא נדבר, יש לנו ריסרץ עכשיו של חודש שאתה תצא אליו, לא, אנחנו פה נמצאים ב-Agile Production משוגע.
ממש.
שהוא כאילו, הוא אפילו אלקסטזי יותר מאשר הצד האפליקטיבי של הענן והמיקרו סרוויסים וכל מה שקורה בצד האפליקציה. ובעצם הקושי המרכזי ואחד הדברים שהיינו צריכים באמת להבין גם ברמת הצוות וגם ברמה של צוות המוצר, איך מתעדפים? משם כאילו הבסיס של הכל, כל מיני מוצר, איך אתה מתעדף? אני שמרתי על עקרונות ה-ROI, סוף. איפה אנחנו מביאים יותר אימפקט? במינימום מאמץ. אז גם באזורים האלה, לצורך העניין אפשר לדבר על דוגמה שבה עשינו ניסוי מאוד מהיר וידענו להרוג את היוזמה הזאת. אז GPT-4 יצא. אזור לדעתי מרץ או אפריל, או אפריל מאי, אל תפסו אותי במילה, ה-API שלו יצא, ואמרו, יאללה, GPT-4, מה? עזבת לך 3.5, למה? ואז מה שעשינו, אמרנו, אוקיי, אז אנחנו עושים ניסויים. יש לנו את המטריקות שלנו, hit spam ו-miss. עשינו ניסויים ועל באמת עשרות של טרנסקריפטים ובדקנו את התוצאות ורצינו שיצא טוב. כי רצינו לעבור ל-GPT-4. אז התוצאות היו פחות טובות. ובעצם אנחנו נורים על סדר גודל של אם בדרך כלל היום אנחנו כבר עומדים על ספאם של פחות מ-10%, אז GPT-4 נתן לנו 25-30% ספאם. וגם הוא עולה פי 3. אז כאילו, איפה ה-ROI? אז כאילו, היינו מוכנים לשלם את הכסף על GPT-4, אם הוא נתן לנו פתאום ספאם של אחוז. זה ברור
כן, שהיה... לא, גם בחוויה שלי.
אז לא. כן, זה, אומרים גם שהוא לא production ready, ועדיין כאילו יש המון עניינים סביב איך הוא ולאורך זמן. אז זה דברים שככה ישר ידענו להוריד מהשולחן, ומבחינת תעדופים כזה על מה אנחנו מפתחים ואיזה פרומפטים אנחנו מפתחים, אז שוב, אין פה איזשהו משהו מהפכני. טבלה, יש לי את כל הלקוחות, את כל הטוקינג פוינט, את כל הנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, בזה מהלך צריכות מכרה, ויש כזה מטריצה שאומרת, אוקיי, הלקוח הזה מדבר על X, הדבר, 10 טוקינג פוינט, זה 15 טוקינג פוינט, ואז כאילו הקרוסים האלה אומרים, אוקיי, משקללת גם את האופי של הלקוח, וכמה הוא חשוב לנו, וכמה הוא אסטרטגי, ואז אני יודע לשים את זה בתיעדוף, ואז כאילו, זה התיעדוף של הפיתוח, ואז יש את התיעדוף של לשפר. אז בתוך השיפור עשינו בעצם תהליך שבטיקט בג'ירה, שיש לנו בעצם באג על נקסט סטפס, אנחנו ממש רושמים כמה ספאמים ראינו בו, ואז עוזר לי גם לבוא ולהגיד, אוקיי, נקסט סטפס הוא חשוב, ויש לו 14 פעמים שראינו בספאם, אז אנחנו מכניסים אותו למקצה שיפורים.
כן.
ונכנסים עוד דברים שהם יותר מסביב, זאת אומרת, זה לא רק לפתח פרומפטים לנושאים מסוים, גם יש עכשיו עניין של, אנחנו יצרנו את מה שקוראים לו הפרומפט סטרקצ'ר, העטיפה. בסוף הדרך שבה זה עובד אצלנו, אנחנו עוטפים את כל הפרומט באיזה משהו שהוא כללי, ואז השאלה עצמה היא הפרומט הספציפי.
כן.
אז עכשיו יש לנו פרויקט מאוד שרקינו לעשות אותו, שיהיה לנו טיפה זמן לנשום, ואנחנו ממש משפרים את כל הפרומט סטרקצ'ר. זאת אומרת, איך אנחנו שואלים שאלות, איך אנחנו מציגים את הסיטואציה, כדי שהוא יביא, ואז אתה מקבל שיפור יותר רחב.
לכולם, ולא בעצם, לא בעצם ספציפי ללקוח אחד, לטוקינג פוינט אחד.
נכון. זהו, ואז בעצם אנחנו היום במצב שיש לנו יותר מ-30 בעצם נושאים שהם גנריים, וכל אחד יכול לקבל אותם from scratch, ועוד 70 נושאים שהם מאוד מאוד תלויים ללקוחות, ללקוחות אנטרפרייז שלנו. ואחד הדברים שאנחנו הכי גאים בהם, ואנחנו רואים גם את ההבדלים בינינו לבין השירותים האחרים, זה מה שאנחנו קוראים לו ה-meeting highlights, יש הרבה שמות לזה בתעשייה, יש כאלה שקוראים לזה summary, יש כאלה שקוראים לזה brief. אנחנו חושבים שפשוט הסיכום, הפסקה הזאת שבעצם אומרת מה היה בשיחה. פשוט וקל, כאילו, אתה רוצה להיזכר ממש, אתה נזכר בזה תוך 30 שניות. וגם גונג התחילו להגיד את זה, עזבו אתכם, לא צריך לראות הקלטות, למרות שגונג התחילו עם הקלטות. אז זה בעצם הדבר שיכול לשחרר אותך מעול ההקלטות, ה-meeting highlights. וגם שם היה הרבה עבודה בלהבין איך מאפתמים אותו. כי בסוף שיחה ארוכה, אתה צריך אולי לחתוך אותה. חלק מהדברים שקורים זה שאתה לא יכול לשלוח את כל השיחה. זאת אומרת, יש בסוף כמות טוקנים שאתה יכול לשלוח. אז עשינו המון המון תהליכים כאלה, וכל דבר כזה בסוף באים ושואלים אותי, אוקיי, מה לפני מה? אז אתה רואה, אתה אומר, אוקיי, meeting highlights, זה משהו שאנחנו, זה למול התחרות, אנחנו חייבים אותו, ואנחנו חייבים אותו טוב, כי לכולם יש את זה. אז אנחנו חייבים לשים לזה דגש. ועכשיו אנחנו נכנסים לאימייל follow-up, שהוא גם נהיה איזשהו משהו שהוא commodity, אז אנחנו חייבים לשים לזה דגש. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים תמיד להיות בעניין של, אוקיי, אנחנו נותנים לך את הפיין פוינטס, מאוד טוב, אבל לשכוח שיש לנו פה איזשהו bread and butter שכולם נותנים.
כן.
אז זה גם שיקולים שנכנסים לתעדופים, אבל זה סופר מעניין, ונורא כיף כאילו ליצור את הדבר הזה.
מעניין, כן, לא, נשמע שיש לכם גם המון המון, כאילו, מצד אחד איזשהו אדג' מאוד מאוד ספציפי, מצד שני כן יש תחרות.
יש.
אז זה מעניין. ואם אנחנו מסתכלים ככה קדימה, אז מה הלאה באמת?
אז אחד הדברים שאנחנו ככה ברמה האסטרטגית, אנחנו מאוד מאוד רואים את החוזקה שלנו בו, זה היכולת שלנו להביא את התפיסות ואת הפרצות מידע מאוד מאוד מדויקות. זאת אומרת, לא רק לתת לך את זה בתור סיכום, אלא ממש להביא לך את זה מדויק לרמת הפיין פוינטס, לרמת הקומפטיטור, וככה גם זה בנוי ב-CRM. זאת אומרת, אחרי זה אתה יכול לדחוף את זה ל-CRM בצורה שהיא מאוד קלה בעקבות זה. עוד חוזקה שהבאנו על הדרך, זה ממש לקחת איך שה-CRM בנוי, ולהשתמש בו כדי להביא את התוצאות. זאת אומרת, ב-CRM יש מה שקוראים לו פיקליסט, שזה כזה דרופ-דאון, שאתה יכול כזה לבחור, אוקיי, מתוך הקומפטיטורס האלה, אם ידברו. אז אנחנו, יש לנו את התפיסה שלנו, של מה היה, ואז אנחנו מתרגמים את זה ממש לערך ה-CRM, וזה כאילו סוגר פינה מאוד יפה. אז פנים קדימה, יש לנו פה גם עניין של להסתכל ולראות איזשהו מוצר ביניים שאנחנו מאוד מאוד חמים עליו, שאנחנו ככה מאפיינים אותו בימים אלו. זה, אוקיי, במקום שאנחנו ניצור את הפרומפטים, אנחנו יכולים לצאת איזשהו משהו שהוא גישור. הרי בסוף לקוח בא והוא לא תמיד רוצה לחכות שתעשה לו customized modeling. וגם זה עולה כסף, הוא יכול לשאול לו איזושהי הצעת ביניים. אז מוצר ביניים כזה יכול להיות, תחבר את השדה CRM שלך, אנחנו איכשהו נבין מה הפרומט שצריך לשאול כדי לקבל את התשובות האלה. קצת נשמע סיינס פיקשן, אבל עשינו קצת POCs ונראה שזה כיוון שהוא אפשרי.
מגניב.
כן, יש לנו את המחשבה אולי לעשות כזה, פה תכתוב את הפרומט שלך. הבעיה עם זה שאנחנו באמת צריכים לראות שזה עובד ממש ממש פרפקט, כי בסוף גם אם בן אדם כותב בעצמו את הפרומט, הוא יאשים אותנו עם התפיסות לא טובות.
כן, וגם כנראה שמה הסיכוי שהוא יצליח באמת לכתוב פרומט טוב.
לא, אז שוב, אנחנו עוטפים אותו בעטיפה שלנו, ויש לנו את כל המנגנונים שאנחנו משתמשים בהם כדי שתהיה תפיסה טובה, אבל בסוף אם הוא שאל את השאלה לא בצורה נכונה, או שאל אותה בצורה מאוד מאוד שטחית, יש מצב שפשוט זה לא יגיע, זה לא יתפס. זהו, וכמובן אנחנו רוצים לראות אולי עוד LLMים, יש מלא מלא מודלים ששם בחוץ, כרגע GPT-3.5 נותן לו תוצאות מצוינות, ואנחנו לא שוללים לבחון עוד חלק ממה שיש בחוץ, ויש את הפיינטיונינג שדיברנו עליו כבר, שהוא יכול להיות מאוד מאוד שינוי מאוד משמעותי, צריך לראות באמת איך זה משתלב עם כל התהליך, שפרודקשן, ואיך אנחנו עובדים, ושזה נשאר יציב, ושאנחנו לא חווים כל שני וחמישי צרות שם.
מעניין, ואם אני ככה שואלת אותך, אנחנו לקראת סיום, אז אם אני אשאל אותך, מה באמת כזה הטיפ האחד שלך, או בזה, למישהו שכזה מתחיל את הדרך הזאת?
אני חושב שבסוף הרבה מדברים על זה, וזה אומנם נהיה קצת קלישאתי, אבל כן לנסות לסגור לופ מהר. זאת אומרת, קל מאוד ללכת באזורים האלה של AI, לריסרצ' ועד שאתה מגיע למצב שאתה יודע בכלל לתת אם הבאת הערך או לא הבאת הערך, נסות לסגור לופ מהר, זאת אומרת, יש לנו כזה מושג שאומר, תבנה את הצנרת, אחרי זה נראה שהיא מזרימה מים טובים ולא חול. אז אנחנו, לבנות את הצנרת הזאת, היום זה יחסית מאוד קל, זאת אומרת, לאין שיעור לעומת מה שהיה בו שהתחלנו את הדרך, אתה יכול היום לחבר את ה-API, תשאל אותו, לראות תוצאות ולהבין איך אתה משתפר משם, פשוט לנסות. בין אם זה אפילו, אם אתם מנהלי מוצר שרוצים להתנסות באירוע הזה, תחברו לפלייגראונד, נסו את היוסקה שלכם, תעשו איתו כמה דברים, זה באמת, לי זה לקח שעתיים, זה הכיף, כי זה ממש חוויה כיפית, לראות איך אתה משפיע על התוצאות שנותנות. אפילו עכשיו יש לנו איזשהו מצב שאנחנו רוצים לזהות האם השיחה היא נעשית באנגלית. טוב, למה שנחפש איזה פתרונות הנדסיים? נשאל את GPT. לקחתי את הטרנסקריפט וניסיתי לעשות כל מיני דברים, והוא נתן תשובות טובות. אז פשוט תנסו. וזה באמת יביא לכם המון גם יכולת גם להשפיע על איך הדברים נעשים, וברגע שתבינו המשחק הזה והניסיון הזה, לא סמכו לזה פלייגראונד, מביא אתכם להבנה של איך הדברים עובדים. ככה שפשוט תתנסו בזה, וזה יקדם אתכם מאוד מאוד. ואני אזכיר, כאילו, אני לא הייתי מנהל מוצר AI לפני 10 שנה ומשהו. ובחודשים האחרונים זה היה כאילו הפוקוס, ופשוט דרך הידיים, אין מה לעשות.
ממש, כן, זה גם באמת מראה כמה, א', כמה דרך מטורפת עשיתם בשנה, נגיד, או שנה וקצת, וגם כמה העולם ה-AI הזה נהיה כל כך הרבה יותר נגיש.
כן.
ככה שגם מישהו שלא מגיע מרקע AI ו-AI Product Manager, יכול ממש לקחת את הדבר הזה, והנה, ולתת ערך לעולם עם זה.
אפילו אנשי מחירות, שאנחנו מתים עליהם, והם האנשים הכי מקסימים ביקום, אבל בסוף הם לא טכנולוגים, והם משתמשים, והם עושים את הדברים. אז כן, זה מאוד מאוד נגיש לכל הלבלים הטכנולוגיים, ופשוט להתחיל לעשות את זה, למה אם לא... המתחרה יעשה את זה.
כן.
כאילו, אין ברירה.
כבר עושה את זה בטח.
כבר עושה את זה, כן.
טוב, זיו, תודה רבה לך.
תודה
רבה. היה לי סופר מעניין ומרתק, ולמדתי הרבה. ואנחנו נגיד גם לך וגם לכל מי שהאזין לפרק הזה, שאתם מוזמנים לעשות פולו ולייק למוצרלה. אנחנו כמובן ניתן את הפרטים שלך למי שיש לו ככה עוד שאלות, הוא ירצה להעמיק, הוא ירצה לשאול.
בשמחה.
זהו, תסתכלו על המוצר של ווין.
יאללה,
תן לי גם אליו.
נקודה AI. תבואו, נסו בחינם.
לגמרי.
תודה רבה שירי, היה כיף.
תודה זיו, ביי בינתיים.
ביי.